האמת היא כך שרציתי להמשיך לעשות לביטוי הבא שיש פה, זה ביטוי של ההוד, אבל לפני כן בכל זאת רציתי עדיין לדבר על העניין של היופי. יש לי חולשות, תמיד לעשות חזרות, תסלחו לי. אז רציתי לדבר על המקורות שלא צילמנו. לא, יש פה מקורות נכון חדשים שצילמנו. רציתי לדבר על משהו שלא צילמנו, בכל זאת חשוב. וזה עדיין לגבי המושג של היופי והכאב שיש ביופי. אז אני אקריא לכם את זה, אין לכם את זה לפניכם, אני אקריא לכם את זה בעל פה. הוא אומר כך, לא תוכל להכחיש עצמה, נמצא באורות הקודש. לא תוכל להכחיש עצמה, לא תוכל להכחיש עוצמת מעלתה ואורה, הנשמה מהירה תמיד. הנשמה היא, יש לה עוצמה, אז לא תוכל להכחיש עוצמת מעלתה ואורה. הנשמה מהירה תמיד. המלאה תמיד שלהבת אש קודש. היא תמיד אש בוערת. וצימון אלוקי עליון. הספוגה כולה תמיד בנחלי הדנים של קודש קודשים. השואה תמיד בתוך ספירה של שירה, של שירת זמרת נגינת נועם קודש. הצמאה ומתענגת יחד. הנוגה הדינה זו יודעתי את ערכה. שומרת ומגינה היא בגון ענווה על כבודה ויקרא תפארתה. זה שירה כזאת, יצא פרק שירי כזה. בקלות הכרת ערך זו, כשם שהיא מתבלטת באותם יחידים סגולת הדורות, בדיחי דמלכא הילאה, כך היא מתבלטת תמיד בנשמתה הכללית של כנסת ישראל. המלאה תמיד גיל קודש, בסיבת משון סובה, סובה תענוגות ידידות אהבה, בסיבת תענוג ידידות אהבה. צור אמור דודי לי בן שדי אלים, אמין דודי ולאי תשוקתו. טוב רגע, אז קודם כל לא כתוב פה את המושגים של יופי, אבל בכל זאת נראה לי שאר מדבר על מה שדיברנו, על כל העניין של הפלא ועל כל העניין של הכאב שזה התלווה. יכולים את זה פעם שעברה, האישה הזאת שלך מתפיני של בעלה, נכון? והכאב שהיה פה. אז גם הפרק הזה מדבר על זה, על הנשמה. אבל כדי להבין אותו, עוד מעט אני אחזור לפרק הזה יותר, כדי להבין אותו הייתי לעשות הקדמה, שיש ככה, כתוב ביטוי, יש ביטוי שמופיע נקרא בדיחי דמלכא. בדיחי דמלכא הילאה. בדיחי דמלכא הילאה זה כאילו המשמחים של הקדוש ברוך הוא. בדיחי זה שמחה. בדיחי דמלכא, כן, אלו שמשמחים את הקדוש ברוך הוא. אז יש, את מדי אולי מכירים, יש את אחד מגדולי החסידות האחרונים, קראו לו, כן, כן, האיש ביצר, נכון? הוא כתב, הוא תמיד שמע של נחם מדל, של הקוצקר. נחם מדל מקוצק, הוא התלמיד שלו. היו לו כמה תלמידים מאוד גדולים, נחם מדל מקוצק. אחד מזה האיש ביצר. הוא היה איתו כמעט עד הסוף. כמעט עד הסוף, בסוף הוא פרש ממנו. הוא לא פרש בגלל שהוא לא העריך אותו. הוא פרש ממנו בגלל ש... הוא רוצה לעשות משהו שהקוצקר לא עשה. כן, אצל הקוצקי הוא תמיד היה אומר שהוא רוצה שהחסידים שילכו עם קום כובע, ילכו עם קום כיפה, ילכו עם עלה של כרוב, כן, ובמקום חגורה ילכו עם חגורה מקש. זאת אומרת, הוא רצה שאנשים יהיו, הם היו, גרו כמו בקיבוץ, גרו, זאת אומרת, גרו ביחד, בתור איזושהי קמונה. תמיד היה אחד הולך לעבוד, שלהביא קצת כסף, והיה מביא את הפרוטות האלו, והיו קונים איזה אוכל. ואתם יודעים, הם היו מנותקים מחיי המשפחה שלהם ומהסביבה, והכל היה נעול שם שאי אפשר להיכנס. לא יודעת, כן, ש... זהו, אז האיש בצער, הוא לא חלק עליו, זאת אומרת, מאוד העריך אותו וקיבל אותו, אבל הוא רוצה לעשות משהו נוסף. וזהו, הוא כתב ספר, לא משנה, אז הוא פרש, הוא כתב ספר שנקרא מי השילוח. כן, הוא ספר מיוחד. ספר שהוא לא פשוט באופי שלו ובאמירות שלו. בכל מקרה, אחד הסוגיות המעניינות שיש שם, זה ההבדל בין יהודה ובין בן יוסף. כן, אז מה שקרה זה ככה, נכון? יהודה בעצם, לא, יוסף, בעצם אמר לקדוש ברוך הוא שהוא לא מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא איתו. הוא בסך הכל עשה חטאים קטנים, יודע, לא דברים חמורים, את הוציא דיברה על האחים שלו, לא יודע, כן, דברים, וקיבל עונש להיות, למחר בתור עבד. וגם אחר כך היה לו את כל הסיפור עם האשת פטיפר והיה בבית סוהר הרבה שנים, ושם בית סוהר לא היה תענוג גדול, הוא סבל הרבה וזהו, וכבכל הכיב לו מאוד היחס של יחס של הקדוש ברוך הוא אליו, לעומת אבר פלוקטה שלו המרכזי, שזה יהודה. יהודה לכאורה עשה חטאים יותר חמורים, מחר אותו וגם אחר כל הסיפור, כל הסיפורים תמר, ויצא מזה פרץ, ופרץ ומלך המשיח יצא מזה. כלומר, הוא בעצם אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני בקושי חוטא, ותראה איזה עונשים כבדים קיבלתי. ויהודה, שהוא באמת עשה דברים של פשע גדולים, כלום, לא כלום, כלום, לא רק זה, הוא מקבל עוד פרס, יש לו בן שנקרא פרץ, ומשם יוצא מלך משיח. אז הקדוש ברוך הוא, זהו, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא לימד אותו את התשובה דרך החלומות של שר האופים ושר המשקים. שר האופים, נכון, אתם יודעים, גם שר האופים גם שר המשקים לכאורה עשו את אותו דבר. שר האופים בתוך הלחם היה אבן קטנה, ולשר המשקים היה זבוב בתוך הכוס שלו. השניהם קיבלו את העונש שהם היו בצוהר. עכשיו, בעצם, הם חלמו חלום שמגיע להם עונש מוות, כל השניהם. ושר המשקים בעצם ניצל. זאת אומרת, פרעה בעצם חנן אותו. וצר הרופאים הוא הרג. אז ככה, כן, ככה, לא יודע, כתוב ספרים פנימיים, שבעצם זה היה, הקדוש ברוך הוא אמר ליוסף, תראה, בעצם אתה היית צריך למות כמו שר הרופאים. את חמוד כמו שר אופים, במקום למות אני כאילו מעביר את העונש הזה לשר אופים ההוא ולא לך. ובעצם יוסף כמו שר אופים, ויהודה הוא כמו שר משקים. עכשיו ההבדל ביניהם זה למה שר המשקים ביטו לו, בכאן ש מדובר על זבוב, נכון, זאת אומרת, משהו שהוא חי, משהו שהוא חי, שבטעות נכנס, אף אחד, זאת אומרת, יכול לקרוא לכל בן אדם, יכול להגיד את זה בטעות. אבל מה שקרה לשר האופים זה בעצם הזנחה, אפילו פשע, נכון? זאת אומרת, בעצם, נכון? היו, אם היו מסננים, אם היו, נכון? מנקים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את החיטה, לא היה קורה כזה דבר. אז בעצם, לא, אז בעצם אומר, אומר הקדוש ברוך הוא ליוסף, תשמע, ההבדל בינך לבין יהודה הוא הבדל של אופעים מוחלטים. זאת אומרת, אתה שחס כאילו שר האופים, האופי שלך הוא כזה, ויהודה האופי שלו זה כמו שר המשקים. זאת אומרת, זהו, הביטוי לשר המשקים זה הביטוי של בדיחה דמלכה. זה, טוב, אתם יודעים, יין הוא שמח, אז מי ששותה יין הוא גם שיקור, אז הוא גם... זאת אומרת, אדם שיקור, זאת אומרת, הוא מועד, הוא נופל, הוא... אתה, זאת אומרת, בעצם יש ככה, האיש בישראל מסביר את זה, שהחלוקה היא בין מה שנקרא צדיקים מעיקרה לבין בעלי תשובה. זאת אומרת, צדיקים מעיקרה הם אנשים שיש להם אופי קבוע, יציב. אדם כזה, אין שום סיבה בעצם שיחטא. ואם הוא חוטא, אז זה פשע נוראי. פשע נוראי ואפילו חטא קטן. לעומת זאת, עבדיך דמלכה הם אנשים... אז כל עניינם זה להיות בתכנים, להיות אנשים שעושים, כן, כן, נופלים, נרקמים. זה הקדוש הוא שמח דווקא בהתנהגות שלהם, במעידות שלהם. זה נורמלי שהם נופלים, נורמלי שהם קמים. זה חלק מההנהגה שלהם, זה חלק זאת אומרת, עבדיך דמלכה זה אנשים שבאים לשמח את הקדוש ברוך הוא, והשמחה היא... זה דבר מעניין, נכון, השמחה היא, כן, לא יודע אם זה סוג של ליצנות, כן, סוג של, נכון, של כן, זה משתמשים בביטוי, בדרך כלל דמלכה זה בארמית, זה לשמח, אבל משתמשים גם בביטוי, כן, בעברית, של מעשה שטות, נכון, מעשה שטות, כזב, כל מיני ביטויים כאלו שמתארים דמות שהיא לא בנויה על דיוק מדעי, אלא בנויה על פור, בנויה על שטויות, בנויה על ההפך מהשכל, על ההפך מהסדר הרגיל. כלומר, וזה מתאים ליין, שגם היין הוא כזה, נכון? היין, המשל של יין, יין בא לבטא חוכמה כזאת שהיא משוגעת קצת, היא משוגעת במובן הזה שיש שם, יכול להיות שהזכרנו את זה, שבית המקדש היו נוסחים יין, כן, זה היה, כן, בגלל שקרבת אלוקים יש בה סוג של שיחר, כן, כן, בקודש עשה כנסת שיחר לשם, יש עניין שבקודש יהיה שיחר, זה סוג של, יחס לקדוש הוא בנוי על שיכרון, לא יודעים על אובדן חושים, לא יודעים אם זו המילה הנכונה, אבל אובדן הממדים דווקא הרציונליים, כן, הפשוטים, הסדרים, למה כאן ש... יש פה הערה כל כך גדולה שמי שדבק בה יכול לראות כמו לפעמים אדם מצחיק, לפעמים אדם כמו שוטה. אז לא כמו אצל רב נחמן שעושים עשה שטות במובן המוחצן של הדברים, אבל במובן שכן, יש פה דברים שהם כל כך עמוקים שהם נראים לאנשים רגילים, כשוב, אנחנו חוזרים לביטוי שדיברנו על פעם שעברה, של המושג פלא. יש פה דבר מופלא. יש פה דברים מופלאים. עכשיו, כשהדברים מופלאים הם מעל הסדר הרגיל. זה מה שדיברנו, כן? זאת אומרת, יש סדרים רגילים וחוכמה רגילה, ופתאום יש פלא. והפלא הוא מעבר לזה. הפלא, נכון? וכשהפלא מהיר, אז הסדרים כאילו נעלמים. כן? הסדרים בעצם מאבדים מערך שלהם. מכאן שיש פה משהו שהרבה מעבר לזה. כלומר, השיכרון שיש, יש יהודי אחד שקראו לו מין שיקור אלוקים כזה, אדם שהוא היה שיקור אלוקים, ככה על שפינוזה אמרו שהוא היה שיקור אלוקים. זאת אומרת, אדם שהוא כל הזמן, שפינוזה יהודי אולי קצת קוקן, אבל זה ודאי נכון, ודאי נמצא בקדושה, שבקדושה יש יחס לדבר שהוא כמו, כן, כאילו משהו מטריף את הדעת כזאתי, כן, שהוא הרבה מעבר לדעת, מעבר לחוכמה, מעבר לדברים הפשוטים והמובנים והמסודרים. אז יהודה היה כזה, ולכן כשיהודה, לכן הוא דומה, הוא יוצא, יכול להיות שיצאת המון דברים מוזרים בהתנהגות שלו. יכול להיות שיוצא המון דברים לא מובנים ולא ברורים. למה? כאן יש כל כך מופלא, כל כך מיוחד, כל כך מעבר. אז הקשר הקדוש הוא כל מה שנקרא האהבה שיש בקדוש ובין כנסת ישראל, זה מעבר לסדרים הנורמליים של ההתנהגות. יש בזה משהו שדומה לשיכרון. לכן בקודש עושה כנסת שחר השם, יש ביטוי כזה כבי חשק, יש חשק. כל המושגים הם מושגים שמתארים תופעה שהיא מעבר לשכל הרגיל, מעבר לסדרים הרגילים. אז הוא אומר פה שהנשמה, זהו, אז הנושא פה, כל הפרק הזה דן על בדיח הדבר כאן, אנשים שהם מין מסמכים כאלו של הקדוש מכן, חיים בשמחה, חיים מעבר לסדרים, חיים בפלא, יש בהם פלא ויש בהם שמחה. כן, עכשיו, אז רב מתאר פה את הנשמה, זה הנשמה, הנשמה היא כזאת, הנשמה היא מעבר לסדרים השכליים הרגילים, כן? היא לא באה בצורה כזאת של הוכחות והיגיון ולוגיקה, כן? היא חיים אלוקים, היא חיים של אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. ויש בה חשק, ויש בה שיכרון, ויש בה דברים שמעבר לנו, כאילו להתנבות נורמלית ורציונלית רגילה. כן? והדמויות שיכולות להכיל את הנשמה, כן? הם נקראים בדיחי דמלכה. מי שהנשמה מהירה בו, צדיק שהנשמה מהירה בו, זה צדיק שנקרא בדיחי דמלכה. זאת אומרת, משמח את הקדוש ברוך הוא. כלומר, צדיק הזה שבעצם גורם לאנשים לחיות בהערות מאוד גבוהות. כן? לא, הוא עצמו חי בהערות מאוד גבוהות, סליחה. הוא חי בהערה נשמתית. יש כזה ביטוי שהשתמשו בו הראשונים, זאת אומרת, אלו שחיו, גדולי ישראל שחיו בתקופת ימי הביניים, נכון משהו כזה. אז הראשונים, אז הם השתמשו ביטוי, זה המשוררים שלהם, הוא שמיטב השיר זה הכזב. כן, אנחנו אומרים, מיטב השיר זה כוזבו. כן? והם השתמש ביטוי הזה דווקא גם כבר כזב. כלומר, שוב פעם, זה נראה כאילו גוזמה. אבל יש ביטוי, עוד גם ביטוי שאין בקודש גוזמה. פשוט פעם זה הכל מתאר דברים שמעבר לכלים של בני אדם, דברים שמעבר ליכולת של אנשים להכיל. זה נקרא אהבת הקדוש, אהבת הקדוש הוא משהו
כזב?
כן, כזב, שקר. מיטב השיר כוזרו. עכשיו מיטב השיר, למה כאן שזה? שיר לא בא לתאר דבר הגיוני, לא בא לתאר דבר מוכח. שיר בא לתאר דבר שהוא פלא, שהוא מופלא. ולכן דווקא איפה שכאילו איפה שכביכול המשורר מכזב, כאילו אומר דבר לא אמיתי, דווקא שם נמצא את האמת יותר גדולה, זה לא שם כאלה. אז גם בבדיחי דמלכה זה אותו דבר, כאילו דווקא דרך שוב, בבדיחי דמלכה זה בארמית, זה בא לתאר מושג שנקרא שמחה. אבל איך שמתאר זה האיש מצוות, וגם איך שמופיע גם מקומות אחרים, אז הבדיחי דמלכה זה כרגע, זה אנשים שיש בהם גם צד, יש צד של שיגעון בתוך השורים, יש צד של, כן, המילה מוזרות היא לא טובה, אבל שיגעון, צד של טירוף, של מה שדיברנו, פלא, של דבר, זהו. עכשיו, אז זה נושא פה, נושא פה זה אנשים שמבדיחי דמלכה, אנשים שיודעים לשמח את הקדוש ברוך הוא, הם עושים דברים קצת לפעמים משוגעים, קצת דברים שהם לא מובנים, לא לפי הסדרים הרגילים, ולא קורה להם כלום. זאת אומרת, בניגוד ליוסף, שהוא כולו איש של סדר ודיוק ופועל בצורה מסודרת, ושם כל סטייה מהסדר זה חטא. הוא כאילו מדען. מדען לא יכול לעשות פשטות, נכון? אין דבר, זה שם כל מתמטי. לעומת זאת, השמחה היא לא כזאת. השמחה היא פורצת גבולות, היא פורצת גדרים. דיברנו זו פעם שעברה, שיכול להיות שמוזיקה, אפשר לתאר אותה בשפה מתמטית. אבל זה לא, אבל מוזיקה היא לא מתמטיקה. מוזיקה היא באה לתאר איזושהי הערה מופלאה שיש בתוכה. בסדר, רק זה שרק אתה מתרגם אותה למתמטיקה זה יכול להיות, אבל היא עצמה באה לא צריך אומנות, לא צריך מוזיקה בשביל לתאר מתמטיקה, בשביל יש מתמטיקה. אלא יש פה בכל זאת משהו שאנחנו צריכים לתאר פה איזשהו תוכן מופלא, שיכול להיות שזה מסודר באופן מתמטי, יכול להיות שזה מתואר באופן מתמטי, אבל התופעה עצמה היא מיוחדת. התופעה עצמה היא באה לתאר פלא, היא באה לתאר, ככה גם עבדי חדמה, כי הם שונים מהצדיקים מעיקר. הצדיקים מעיקר זה אנשים שבאים לתאר את הסדר האלוקי. זה עניינה. הם ככה חיים, ככה הם מכירים את הקדוש ברוך הוא, ככה הם מכירים את עצמם, וכן שם כל טעות היא חמורה. אפילו טעות קטנה. לעומת זאת, המדריך דמנקה כאילו חיים את הגודל האלוקי בצורה שונה. בצורה של שמחה, בצורה של שקרון. ושם, כל העניין זה הכזב. אז אתה לא יכול לצפות מכזה אדם שיהיה מסודר. שיהיה, שוב פעם, מסודר לא ביטוי טוב, שיהיה כאילו מתמטי. יכול להיות שזה, אפשר כך להסביר את זה באופן מתמטי. כל יסוד אומנותי יכול להיות, נגיד, היופי של הבריאה. משהו שאפשר לתאר אותו באופן אומנותי, אפשר לתאר אותו באופן מדעי. סך הכל, התיאור המדעי הוא תיאור טכני של התופעה. הוא תיאור כאילו של הכלי של התופעה, כאילו ממה החומר הזה עשוי. אז אני משתמש אולי בחומרים רגילים, אבל מה שאני רוצה להביע בהם, זה לא את החומר, מה שאני רוצה להביע בהם זה את הדבר שמעבר לזה, נכון? אז זה המושג בדרך הדבר כאן. בדרך הדבר כזה אנשים הם נוחם הרבה יותר גדולים, הרבה יותר פנימיים, לכן יש שם הערה נשמתית. אנשים כאילו אנשים שהנשמה מהירה בהם, יש מה שנקרא מרידי נשמתה, אנשים שהם בעלי הנשמה, הנשמה מהירה בהם, הצדקים היותר גדולים שיש. והם זהו, עכשיו הנשמה, זה שם מתאר אותה פה, אחר כך נקרא את זה עוד פעם, שתראו, איך שזה רב מתאר את זה בפנים. הנשמה יש לה, שהיא נוכחת, היא מלאת ודאות. זה קשור גם כמושג פלא. פלא זה לא ספק. אמרנו שיש תימון לבב. תימון לבב זה ספק, זה ספקנות כזאת, של תחושה, של איזו... כן? פלא, הנשמה כשהיא מהירה היא גם כן פלא. גם כן יש בה כזב, יש בה דברים לא מובנים, דברים משוגעים. אבל היא מלאת ודאות, היא מלאת תוקף, היא מלאת גבורה. כן? אמרנו, השירה היא, יש בה גבורה גדולה מאוד. אז גם פה, הנשמה כשהיא מופיעה, היא לא מופיעה בצורה שהיא זקוקה שיוכיחו אותה. היא מוכיח בשון הוכחה. ככל שהיא כזב, אבל היא לא צריכה שיוכיחו אותה, יהיו הוכחות בשבילה. אבל שהיא האמת עצמה. היא האמת עצמה והיא לא זקוקה, לא כמו, זה לא אדם שנמצא בזה חושב ומתלבט. היא הדבר עצמו, היא האור עצמו. וכשהיא מהירה, אז היא מלאת ודאות, בדיוק כמו שהמציאות היא מלאת ודאות, בדיוק כמו שהקדוש מלא ודאות. אז גם היא באתרים מופיעה. היא נוכחת במלוא העוצמה שלה. אז זהו, אז יש פה דבר אחד שיש בה כמו שיכרון, יש בה כמו כזב, יש בה... לכן היא יכולה להופיע בצורה לא מובנה ולא מוסברת, ודווקא שם היא נמצאת, והיא מלאת ודאות ומלאת תוקף. אין בה חושות וספיקות ודברים כאלה. אבל יש פה עוד נקודה אחת שרב כותב, שוב אחרי זה אני אקרא את זה בפנים, תראו, יש עוד נקודה אחת שרב כותב, הוא מסיים בפסוק צור אמור דודי לי בין שני ילין אני לדודי ועלי תשוקתו. אז גם כאילו נותר פה אהבה, אני לדודי ועלי תשוקתו, זה שיר השירים, זה אהבה עצומה יש פה בין הקדוש לכנסת ישראל. אבל יש פה את הביטוי, יש פה את הביטוי צור אמור, יש פה את הביטוי מור. צור אמור, כן, צור אמור זה הכוונה כאן שזה מר. שוב אני בצטיר לראות את הנקודה הזאת ש... שכשהנשמה מהירה וכשהמדרגות האלו מהירות, הן תמיד מכאיבות. יש בהם המון, כן, לא כאב של ספק, ולא כאב של, אבל כן, אבל נשמע שאנחנו צריכים פעם שמה, אהב תראה את המושג שנקרא סריטות בנפש, והכאב כל כך גדול, שעד שזה לא גורם לנפש להיות עייפה, מהסריטות שיש בה, זה מינים של הרב שלנו, אתם זוכרים את זה? אתם זוכרים את זה כבר, כלומר, הכאב הזה והסריטה הזאת שיש, היא הדבר הכי חשוב, מכאן שכל עוד שאדם כאילו נמצא עדיין ביסודות כאילו ההגיוניים והמובנים לו, אז זה לא הנשמה שלו שמהירה בו. אבל כשהנשמה מהירה, כן, והיא באה, ודווקא כאילו האור שבה, החיוך שבה דווקא תמון בתוך הכאב שבתוכה, כן, כן, ודווקא זה, כן, טוב, זה מה שהוא אומר פה. אני אקרא לכם, אני אקרא את זה עוד פעם, אומר ככה, לא תוכל להכחיש עוצמת מעלתה ואורה. זאת אומרת, היא לא מכחישה מכאן שהיא, אמרנו, זה שרק היא תופיע בצורה מוזרה של פלא וספק, זה לא ספק של אובדן דרך, כן, ספק של שהמערכות מתפרקות לידה. כן, יש פה אמת כל כך עמוקה שהמציאות מתפרקת, אבל היא מלאת, כן, נשמה היא מלאת ודאות. לכן לא תוכל להכחיש עוצמת מעלתה ואורה. זה לא רק הנקודה שהיא ודאית. א', היא נקודה, היא ודאית. אחוז שיוודאית היא גם מאוד אצילית. המעלה, מה שאומר פה, את עוצמת מעלתה, זה לא רק את האמת שלה. זה כאילו אורה, אורה זה האמת. מעלתה הכוון כאן שהיא אצילית, נכון? היא יודעת את ההבדל בינה לבין כל הדגות אחרות. זאת, כן, זאת אומרת, היופי הוא לא דבר שעומד באיזה נבחיות כזאת, באיזה מין ספק. למרות שאולי גורם לספקות, אבל הספקות שזה מעורר, מספקות, שוב פעם, במגע עם הדבר המופלא, עם המיוחד שיש פה. הכאב שיש פה זה התביעה לגודל, לא התביעה, לא איזו חושה כזאת, נכון? יש פה, הנשמה היא מלאת גודל, היא מלאת, זה גם כאן כאן שיוכל להכחיש את עוצמת מעלתה, היא יודעת את ערכה, היא יודעת את, ה, את, ה, את הערך הגדול שלה. היא לא תהיה שפלה, היא לא תהיה נמוכה. יש זה, יש יש בזה, יש ב יש איזה גמרא, זה גמרא שרבי נחמן ברסלב מסביר אותו בהלכותי מוהר"ן, וזה ש יש שם היה תנא אחד קוראים לו יהושע בן קורחה, והוא נפגש עם חכמי אתונה, אז שאלו אותו כל מיני שאלות. אז אחד השאלות שהם שאלו אותו זה איך יכול להיות כזה דבר שאדם ששייך ליחוס נמוך, שלא הצליח ביחוס נמוך, כמובן כאן לחפש לעשות שידוך, הוא לא הצליח ביחוס נמוך, איך הוא יכול, ואז הדרכה ילך ליחוס גבוה. לא רק קצת לדוגמה הזאת שמה פירוש, אז הנשמה הכוונה היא כאן לנשמה, כן? יש, כאילו היחוס הנמוך זה הנפש והיא לא מצליחה. למה? שהנפש היא אדם הרס אותה עם ההתנבאות השלילית שלו, כאילו עם ההתבעמות שבתוכו, אז הוא הרס את העולם הרגשי שלו פשוט. אבל נשאר לבן אדם העולם הרגשי הפנימי, העליון, האצילי, ששם אדם לא יכול לפגוע. בנשמה אדם לא יכול לפגוע, בנשמה שלה תביא תוראי. אז יכול כזה דבר, נכון? שאדם כאילו את היחוס הנמוך שלו הרס, כאילו את המדרגות הפשוטות של החיים שלו הרס, אבל את הנשמה אי אפשר לפגוע בה. מה שהיא יצילית, נכון? היא לא, כאילו לא, היא לא מתדרדרת, היא לעולם לא מתדרדרת למקומות השפילים. היא תמיד חיה ב, כן, במקומות העליונים שבה היא נמצאת. היא אף לא מושפעת משום דבר. אז זה מה שרוצה לומר פה, שלא תוכל להכחיש עוצמת מעלתה ואורה, הנשמה המהירה תמיד. כי הנשמה היא, אין לה לא ספקות ולא חולשות. שוב פעם, לא בצד האמת שלה, אבל גם לא מצד המעמד שלה. המעמד שלה, הכוונה היא, השפה, יש לה שפה גבוהה. יש לה שפה גבוהה, יש לה תכנים גבוהים. היא לא מתביישת בזה. זאת אומרת, ראיתי בדיוק לפני כמה זמן באיזשהו מאמר, על איזשהו מחזאי, מחזאי משורר רוסי, שכאילו תיאר את הסתירה הזאת שיש בין, בין, כאילו, בין הסודות השיריים, בין חיי היומיום. כל שחיי היומיום בעצם משחיתים, יש פה כאילו סתירה מוחלטת. אז זה לא הופעה נשמתית. הופעה נשמתית היא כזאת שהיא לא מוכנה לקבל את הדבר הזה. נשמע, אין לה, אין לה את הנקודה הזאת שהיא תסכים, היא תסכים, וזה בדיוק הנושא שלנו פה, זה המשקיע הזה של האספירגוס, יש פה את היסוד הזה של היופי, והיופי זה תכונה כזאת שלעולם לא תסכים שהמציאות עצמה תהיה, לא תהיה בעירה שלה. זה כל הנקודה פה, שהמשקיע הזה גורם לחיים כולם להיות בערה גבוהה. אז זה קשור הרבה להופעה הנשמתית. הנשמה היא תמיד, היא לא רק ודאית ביחס לאור שלה, ביחס לחוכמה שלה. היא גם ודאית ביחס למעמד שלה. היא אצילית. כן, הנשמה היא תמיד אצילית, והיא לעולם לא תסבול, לעולם לא תסבול. אתה יודע, אדם לא יכול להרוס את הנשמה שלו לעולם. אבל יכול לגרום לה להיות, לסלוט ממנו. כן, יש כזה, כך תקפיה בספרים, זאת אומרת, אני, את הנפש אני יכול להרוס לגמרי. אדם יכול להרוס את הנפש שלו, להרוס את העולם הרגשי שלו. את העולם הרוחני שלו, גם כן אפשר לתמה. אבל נשמה אי אפשר לגעת בה. אבל אפשר לגרום לה, כן, להרגיש סלידה מאוד גדולה. כמו, יש ביטוי כזה, נכון, של, כמו בת מלך, נכון, שניסית לסוחר. זה הנפש, נסעת לסוחר, אז תמיד תרגיש סלידה. תמיד, זה מה שאני רוצה לומר פה, שהיא לא יכולה להקריש את עוצמת מעלתה ואורה, את המעלה שלה. המעלה שלה זה את היוחוס שלה, נכון, את הגובה שלה. מכאן שהיא באה לתאר ערכיות מאוד גבוהה. וככה היא חיה את הערכיות הגבוהה שלה. ולכן אם המעלה תמיד שלבת, יש קודש, לא נכנס לביטוי מנו, בצימון אלוקי עליון, היא תמיד שואפת לגודל, נכון, לדברים הכי אצילים שיש, הכי נשגבים שיש. הסוגה כולה תמיד בנחלי הדנים של קודש קודשים. אז קודש קודשים כמובן כאן שהיא לא תוותר לחיי יום יום. היא לא תסכים למשורר הזה, הרוסי הזה, כן, שכאילו אחרי היום יום מכחישים את הגודל, או תמיד נמצאים בסתירה. אז יכול להיות זה נכון, שאנשים ככה חיים, אבל היא את זה לא מוכנה לקבל, מכאן שזה הפשט שיש בה קודש קודשים. היא שייכת לחיים עצמם, חיים עצמם חייבים להיות אלוקים, נכון? זה הבסיס של התורה, שקדושה יורדת עד מדרגות הכי פשוטות, עד חיי היום יום. אין דבר כזה שרק בעליונים יש ערכים גבוהים ולמטה אין. זה כל קשור לנשמה הזאת, שהיא לא יכולה לסבול את זה שהחיים, שיש איזו פינה שלא מוארת בגודל שלה. זה הכוונה היא שלא תכחיש את מעלתה, לא תיתן לחיים להיות נמוכים ושפלים. השואה תמיד בספירה של שירת זמרת, נגינת נועם קודש. הוא אומר, הנוגה הדינה הזו, היא עצמה הנוגה והדינה. עכשיו, לא נכנס פה יותר מדי לביטויים אלו, היא עצמה מיוחדת, זה הפשט הנוגה והדינה. יודעת היא את ערכה, מה שמעתי, את היסוד האצילי שלה, את היסוד העליון שלה, שומרת ומגינה היא בגון ענבה על כבודה, ויקרא תפארתה. כן, היא לא תסכים שהמציאות לידה תהיה נמוכה. מכאן שהגודל שבתוכה תובע את זה. אבל שוב פעם, לא היא עצמה כזאת, היא כל הסביבה שלה צריכה להיות כזאת. זהו, ולכן מי שכאילו חי אותה הוא נקרא בדיחי דמלכס. כן, הוא אדם שחי מה שתיארנו קודם בשמחה הזאת, וכל החיים שלו יכולים להיות נראים כמו שיקור שחי באיזה הרעה עליונה, כן, באיזה כן, כן, בשחר לשם, איזה מין אור גדול כזה. זהו, והמעניין הוא שכאילו הרב מסיים את זה עם הפסוק הזה, צור אמור דודי לבין שתי הילים, כן? זאת אומרת, כאילו האהבה הזאת שהוא מתאר אותה פה היא מאוד מכאיבה, היא מאוד הגודל הזה יש בו כאב עמוק, יש בו, כמו שמעת, יש בו דבר כל כך מופלא ומיוחד שהוא מאוד מכאיב לבן אדם. שוב פעם, לא מומן שיש פה איזה איסורים גדולים, נכון? מומן שהאמת היא כל כך מנוקבת, היא כל כך מוארת בהערה הגבוהה שלה, ש... זה מייסר את הבן אדם, זה מייסר אותו. טוב.
סליחה, אבל מה במילים כאילו מביא את
הצוער המור? כן, צוער המור זה הכוונה היא, כאן שזה מר לי. מר, צוער משון מר. משון... מה את אומרת?
ואני אומרת, אפשר לפרש את זה
בכל מיני
צורות
עם מלאים. אפשר להסביר את זה בהרבה צורות, אבל זה ככה הגמרא מסבירה את זה. הגמרא אומר ככה, אמר בנוש, זה הסבר שאחד המורה אחד, ראשון בן לוי. מה הכתיב צור המור דודי לבן שדי ילין? אמר כנסת צל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אף על פי שמצר וממר לי, דודי בן שדי ילין. ככה גם מבינה את זה, שזה הכוונה היא שזה כואב. הגמרא מביאה, רש"י מביא לזה דוגמה, כן? זאת אומרת שזה אחרי חטא העגל, זה כזה שהוא כאילו הוריד מעם ישראל את הכתרים, נכון? כן, אז זה מכאיב. ברגע שאמרת, עורד הדרך. זאת אומרת, כן. האמת שלא צילמנו את זה, היה פשוט רציתי לראות פה עוד מקור לזה, אבל פשוט ארוך מדי. אבל ככה גם הרב מסביר את זה, שהביטוי הזה בא לתאר, זאת אומרת, שוב, זה קשור להופעה של הנשמה, שהוא בא לתאר נגיד זה כך, בצורה כזאת, כלומר, שוב, התיאור פה זה תיאור של אהבה, נכון? תיאור של אהבה גדולה בין הקדוש ובין כנסת ישראל. עכשיו, את האהבה הזאת היא, זאת אומרת, יש את זה גם, דוגמה, גם בעולם האלילי. גם בעולם האלילי בנוי היה המון על אובדן משתנות, אובדן חושים, על אקסטזות ו... נכון. כבר זה הבנוי המון על הבנוי על גם כן יכול של המון שמחה, המון שיכרון, שמחה ושיכרון, אובדן דרך השמחה והשיכרון הזה הם רצו לחשוף את העומקים של המציאות, בעלי עבודה זרה, כן? זאת אומרת להגיע ל כאילו השכל והרציונליות והכללים המוסריים והערכיים מגבילים את האדם ומחניקים אותו ומקטינים אותו. אז כאילו בשיאים של עבודה זרה היה להשתחרר מזה, להשתחרר מזה. למה בארץ ישראל עבדו בכל מקום עבדו עבודה זרה? גם כן ככה הוא מסביר את זה, זה ארץ של חיים, ארץ ש... למה קוראים לארץ ישראל ארץ כנען? כאילו לפגוע בה, לא? זאת אומרת, כנען זה העם הכי ארור במציאות. קיבל את כל הכללות שנוח קילל את חם. אז למה להזכיר את זה שארץ ישראל, ארץ כנען? אלא כנען היה עם של הוללות כזאת. ארץ ישראל יש בה תכונה של הוללות, יש בה תכונה של שמחת חיים ושל פריקת עול. כאילו ארץ של עבודה זרה, שבה אדם משתחרר מכל מה שכובל אותו, כל מה שמגביל אותו, כל מה שמחניק אותו, יותר חופש כזה, זה, זה, זה הארץ הזאת. כן? אז עבודה זרה הייתה כזאת, הייתה מאוד משוחררת, היה לה עניין לשחרר את הבן אדם. אני לא יודע, יש כל מיני תירוש ספרותיים כאלו, של תופעות כאלו, שפתאום בשיא ה... ההתלהבות, בשיא ההשתחררות מהמגבלות, בין אם זה הגבלות מוסריים, בין אם זה הגבלות שכליים, דווקא אז פורצים המעמקים של האדם, והם יפים, הם מלאים עומק, מלאים איכות. אנחנו חיים אפורים, חיים אפורים שהשכל והמגבלות המוסריים שמים אלינו, אבל אז זה רצה להשתחרר מכל זה. ודווקא להיכנס לתוך המעמקים של התופעה. וזה עניין של ארץ ישראל. כך כותב רב. עכשיו, אז גם פה אותו דבר. זאת אומרת, יש פה תיאור של אהבה. שיר השירים בא לתאר את הדבר הזה. בא לתאר גם כן אהבה שהיא פורצת גבולות, פורצת גדרים. אין לה מגבלות, אין לה סיגים. אבל בכל זאת, למרות שזה ככה, כאילו בעם ישראל זה שונה. זה מה שבעצם ככה חזל למדו את זה. זאת אומרת, נכון שיש פה אהבה עצומה. אבל יש פה גם מור, יש פה גם כאב גדול. הכאב הגדול הזה הוא כאילו מרסן את ה... טוב, כאילו, ככה הגמרא למדה את זה. ככה הגמרא למדה את זה, שאת כל האהבה העצומה שכנסת לקדוש, קדוש וכנסת, במקום זה ילך לעבודה זרה. מה זה חטא העגל? תשמעו, באמצע מתן תורה פתאום עובדים עבודה זרה. איזה מין דבר מצחיק זה, באמצע שמות קדוש הוא מדבר, אלא האהבה הייתה כל כך עזה וחזקה, שבאמת היא חשפה מעמקים גדולים מאוד של כוחות, וכוחות האלו לא תמיד הם נקיים, לא תמיד הם טהורים, לא תמיד הם נכונים. אז זה מה שהוא צריך פה, שהנשמה היא כשהיא מהירה, יש בה יסוד של, הכאב הזה שאנחנו דיברנו עליו, זה גם יסוד שהוא... הוא כאן מזכך, הוא מעדן את המציאות, הוא לא משאיר אותו בצד הגס שלו, הוא לא, בניגוד, זה מה שמתגיד, מה שחשוב לי להראות בכל הדבר הזה, כבר שלא נתום קורות, אז חבל, אין טעם להיכנס לזה כרגע, אבל מה שחשוב היה, זה רק, שוב, עוד פעם לתאר את זה שביופי יש הערה מאוד גבוהה, מאוד עליונה, מאוד מיוחדת, שהיא באה להעיר את כל החיים ביופי שלה, במיוחדות שלה. אבל חלק גדול מהשפה שלה היא שפה של כמו פה, זה, זה שיכרון כזה, אובדן חושים. או בכאב שדיברנו עליו פעם שעברה, כן? בכאב שם, כן. הבדיח דמרק, זה שמחה כזו גדולה שהיא פורצת גבולות. או בכאב, זה בא ביחד, הכאב והשמחה הם, 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 הם באים ביחד. אבל שיש פה משהו מיוחד, יש משהו אציל, אלוקי. מלא ודאות בגודל האלוקי. טוב, כל זה היה קשור ליופי. עכשיו, אם אנחנו נחזור עוד פעם נחזור אני אומר שוב, יכול להיות שזה לא יצא יותר מדי מסודר, אבל אני חושב שאת הרושם שהדבר קיבל, את זה רציתי להעביר, את הנקודה של המיוחדות שיש בתיאור הזה של היופי. יופי זה בא לתאר לא אסתטי כמובן הפשוט המסודר, בא לתאר תביעה לגודל, תביעה לדברים מופלאים, כן, לתאר את כל החיים בצורה מיוחדת. השפה שלה היא לא שפה של מתמטיקה, השפה שלה היא שפה של משהו מופלא שיש פה. כן? והדבר המופלא הזה יורד עד המקומות הכי נמוכים שיש. הוא לא משאיר דבר, טוב, זהו. זה נקרא יופי. כאילו אסתטיקה והרמוניה, אבל מיוחדת, שמאירה את כל החיים כולם, מרוממת את כל החיים כולם, אולי גם מייסרת אותם במיוחדות ובמופלאות שלה. זה יופי. עכשיו, הרב כותב פה עוד דבר אחד. אתם זוכרים, הסדר פה היה שאדם, שהשמחה משחררת, נכון? נותנת חוכמה, בונה חוכמה. אבל השמחה מסתמכת על משהו שהוא קודם לזה. והדבר שהוא קודם לזה זה שהעולם הזה הוא יפה. שהוא נכון, זה מה שאומר פה, נכון? על מה מבוססת השמחה? אומר, אמצעים לשמחת הנפש היא הרגשה של ההוד והיופי, של הבריאה. זאת אומרת, היופי, עוד היופי בונים את תחושת השמחה, את התחושה, את מה שדיברנו על החידוש שיש פה ואהבת החיים שיש פה, כן? העולם הזה הוא יפה, העולם הזה הוא מיוחד. אבל שוב, עם כל הכאב, עם כל המיוחדות שתיאנו, נבליך את המלכה ועם הכאב שיש פה, הכל מוכנס לזה. זה, עכשיו, הביטוי נוסף שיש פה זה ההוד. רציתי גם לדבר על הביטוי הוד, מה זה ההוד? מה זה ההוד?
כן. אדם שהוא, אני
רוצה להדים כמו
שעכשיו,
כדי שאדם יהיה
שמח
וצריך לראות
את היופי שבעולם,
אז אם
הוא לא
במדרגה
שהוא רואה את היופי
הזה,
הוא לא יכול
להיות אדם
שמח.
נראה לי ככה, כן. זאת אומרת, אפשר להיות שמח לשים שמחה מלאכותית. אני אומר פה עליך, תראה, הוא רוצה לתאר פה, הוא רוצה לתאר פה מישהו. הוא מותב פה, אמרת, האמונה זה לא הדרכות, לא מעשיות וגם לא נפשיות וגם לא מוסריות. הדרכה זה, אמונה זה כמו ציור, זה כמו אמנות, שבא לתאר משהו חי וקיים. אז הוא בעצם מתאר פה את כנסת ישראל, הוא בעצם מתאר פה את מי זאת שאוהבת את הקדוש ברוך הוא, מי זאת שקשורה, זה הנושא פה. המשקה שמתואר פה, דיברנו על זה, המשקה פה זה הכרובים. ודווקא הכרוב, יש פה שני כרובים. אתם יודעים, כרוב של, שם כרוב של, שזכר ונקבה. הנושא פה זה כנסת ישראל. אז הוא מתאר אותה, הוא מתאר את התכונות שלה. אז התכונה, כאילו אמרנו, התכונה כאילו הכי גלויה שלה זה שהיא שמחה. מה אפשר לעשות? כנסת היא שמחה. היא לא עצומה. ואחרי זה נכון שהשמחה שלה באה מ... גם כן, מיופי, שהיא רואה את ה... היא כאילו אומנית, היא כביכול רואה את הצד המיוחד שיש במציאות, היא לא באה לראות את העולם. עכשיו, זה, שוב אמרתי, זה לא טוב. מה שתיארנו, עם כל הכאב שיש פה, עם כל המיוחדות שיש פה, עם כל מה שאומר פה, את הוודאות שיש בה, היא לא, כן, אין בה חולשה, אין בה... היא לא גלגלים שלא מתפקדים, הנדברקס, נוסעים אחורה, מיואשים, יש פה תיאור של עוצמה, יש פה תיאור של ודאות גדולה. כן, תיאור של, 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 היא יוכל לשאת את הקדוש ברוך הוא. זה לא קל לשאת את הקדוש ברוך הוא. אם היא משוגעת, אז עוד יותר משוגעת. זאת אומרת, אם היא מופלאה, אז עוד יותר. זה לא אמונה זה לא להיות אדם דתי, אמונה הפשוט של המושג. אמונה זה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. כנסת היא האמונה, היא האמונה שלנו. יש בה יכולות, לא סתם עם ישראל הגיע עד היום. יש פה איזה תכונות מיוחדות ש כאילו זה גנים מיוחדים, כן, גנים מיוחדים שעם ישראל נושא בקרבו. אז הוא מדבר פה, כן, וכמובן שוב פעם, נכון, הוא לא בא להגיד עכשיו אנחנו נהיה שמחים או נהיה שמחים. הוא בא לתאר את האופי של החיים הישראלים, הוא בא לתאר פה את את הגבורה של עם ישראל, את הייחודיות של עם ישראל, את הנאמנות של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, איך זה נראה, איך נראית כנסת ישראל. כאילו הוא תיאר את האופי שלה. אז הוא חודר, הוא חודר פנימה, הוא חודר כאילו מהמודע ללא מודע. אז המודע זה השמחה. שמחה, כן. זה כאילו הנקודה, כאילו ההערה הכי חיצונית שלה. וזה מבוסס על משהו עוד יותר פנימי, וזה שיש בה תחושת יופי. יש בה תחושה של פלא גדול. יש פה דבר מופלא, יש פה דבר מיוחד. החיים הם לא, הם בריאה אלוקית. בריאה אלוקית, זה יצירה אלוקית. יצירה אלוקית היא דבר מופלא. אם אדם חי את היצירה הזאת עם צורה אפורה, אז יכול להיות שיש לו את כל העול של הדת עליו, אבל הוא לא חי חיים של אמונה, הוא לא חי חיים של כנסת ישראל. כנסת ישראל לא חי את העולם בצורה שאיזה מין עול אפור כזה. היא חי את העולם בצורה מופלאה. היא מכירה את הקדוש, היא מכירה את הבריאה כבריאה אלוקית. וכך היא חי את העולם. כן, אז היא חי את העולם כחיים של שבתית מאוד. מאוד היא חי את העולם בצורה שכמו שבת, כמו יום טוב. וככה, אז גם היום, גם אתם יודעים, יש עניין גם אמצע שבוע לזכור את השבת. מכאן שזה הרבה מתאר פה, איך לחיות חיים, איך חיים חיים של אמונה. מה זה חיים של אמונה? אז הצלרה באמונה היא לא שבר, היא לא עצבות, היא לא מאוש, היא לא חושך. הצלרה באמונה זה כל מה שאנחנו עכשיו מתארים. אז יש בה כאב, נכון, יש בה כאב, אבל כאב של פלא, כאב של כאב מופלא של חיים. זה נקרא, זה היופי. לאט לאט הוא יורד למטה. יש עוד נקודה אחת שהיא מאוד חשובה פה, יש פה כאילו את אתה יודע, עוד דבר שרציתי להגיד, אחד הדברים החשובים זה שמה שיצר את הגלות, חוץ הסכם זה שהחל ולהם שתי נשים שונות היו. וזה שיצר קנאה וסכסוכים בין הבנים שלה ומלחמות גדולות, חורבן הפרדת מלכות של דוד, וגם הגלות קשורה לזה, לא משנה, נכנס לכל. האידיאל של הרב זה לחבר את שתיהם ביחד מחדש. לא רק אידיאל של הרב, זה רוב גדולי ישראל האחרונים, זה עבודת השם הפנימית שלהם, כן? זה היה כאילו לחבר מחדש את רחל ולאה לדמות אחת. אז הוא מתאר את זה פה. וכאילו עכשיו אנחנו מתעסקים בלאה בכלל. אז כן, דיברנו על זה שראש השנה זה יום, 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 יום של דין, מיוחד יום ראשון של ראש שנה, זה יום של לאה. בראש שנה, יום ראשון זה יום, זה נקרא דין, זה דין קשה. דין קשה זה הופעה שלה. זה היופי. היופי זה מתאר עולם מיוחד, מתאר עולם מופלא. למה זה נקרא דין? כשאדם רואה את זה, אז הוא מתבייש בכל השטויות שלו. אין שמה וידוי ואין שמה, פשוט כמו שהוא מולך. כן, יש פה יכולת לשאת את הגודל האלוקי. וכשהגודל אלוקים הופיע, אז הכל כל כך מיוחד. ואז אדם מרגיש כמה שהוא קטן, או כמה שהוא אפסי. זה העניין של איך כל העולם, כשממליכים את המלך, יש חגיגות ושמחה. ועם ישראל ממליכים את המלך, פתאום כולם עצובים, כולם, אז לא, בעצם, לא שנה זה יום של שמחה, יום של חדווה, חדוות השם לעוסכם. זה ראש השנה. אבל באמת יש בזה גם כאב גדול, מכיוון שפתאום האמת כל כך צורמת, כל כך מכאיבה בעוצמה שלה ובגודל שלה, וזה היופי שהיא מתארת. העולם הזה באמת יפה, הוא באמת עולם אלוקי. הוא לא עולם מקרי, הוא לא עולם, הוא לא בזה שהוא עולם מקרי, אבל עולם של איזו מכונה מתמטית. לא, זה עולם של יופי, זה עולם, יש בו איזו יצירת מופת. העולם, הבריאה היא יצירה קופת, ויש בה יופי שתמון בתוכה בצורה בוערת, בצורה כל כך, הוא קורא לזה שלבת קודש. לכן, עכשיו, זה מה שהאמונה עושה, היא כאילו הופכת את העולם היא מאפשרת לנו לראות את העולם כיצירת מופת. וכנסת ישראל זה מה שהיא עושה, היא חי את העולם כיצירת מופת, כיצירה אלוקית. היא יכולה לחיות את זה, היא יכולה, כאילו לסבול את הגודל הזה. אז זה מה שהוא מתאר פה, הוא מתאר פה סוג של יכולת הכרתית שיכולה ככה לחיות את העולם. אז זה היופי. רציתי להגיע גם למושג הוד, בסדר, צריכים מאוד חשוב לראות את ההוד. אז זה המקורות שתתי, שצילמתי את זה. זה, מה זה הוד? מה זה הוד? הוד זה גם כן סוג, הוד זה גם כן ביטוי של יופי. אבל בניגוד ליופי, כאילו השמימי, כאילו תיארנו זה יופי שמימי. בניגוד ליופי השמימי, ההוד זה יופי מאוד מאוד ארצי, מאוד ארצי ומעשי. ההוד זה, יש, כן. אז יש פה באחד, לא, זה לא יותר נמוך, זה מה שמאפשר ליופי להתממש. עוד זה, עוד זה תכונה שמאפשרת ליופי לממש את עצמו. חז"ל מתארים אותה כמו גבורה, אבל גבורה, ביטוי כזה גבורה אלימה, מאוד, מאוד תקיפה בארץ. עוד זה יותר חזק, מוכן לעשות יותר חזק מיופי. יותר חזק יופי, יותר מסוגל, יותר תכונה של מימוש של יופי. טוב, אני אראה את זה פה, אני אקרא את זה מפנים, תראו את זה. אחד המקורות שאני מקווה שיש זה הוד זה מלחמת החלי ארנון. כן, תראו, יש אתכם שם? מלחמת החלי ארנון. מה זה המלחמת החלי ארנון? מה שקרה זה שהאמורים, זאת אומרת, עם ישראל עבר, היה צריך לעבור באיזשהו, על איזשהו רכס, לרדת לתוך עמק גדול, ולעוד לרכס השני. אז בעצם היו צריכים לעבור באיזשהו נקי כזה מאוד קטן, ומה שעשו המורים, הם בעצם ישבו על הצלעות של הערים האלו, וחיכו, כמו מערב כזה גדול, לעם ישראל שיכנס לשם, ואז הם התכוונו להרוג את עם ישראל, לפגוע בו. אז מה שכתוב זה שארון הברית, הם לא ידעו שארון הברית מיישר את הכל, נכון? אז פשוט הוא יישר את הכל. אז כל הנקי כזה בעצם נעלם, והיה מישור. עכשיו, הם לא ידעו את זה, הם לא ראו כלום. הכל היה מישור. זה שפה התחבאו פה שני ערים ביחד ומאחו את האמורים, הם לא ידעו את זה. מה שהם כן ידעו זה שאחר כך כשהם ירדו, כביכול זה היה נהר ארנון, נכון? כשהם ירדו למטה, אז אחר כך הם ראו שזה מלא דם, ולא הבינו מה זה. עכשיו, היו מצורעים הנחלי ארנון הם אמרו שירה. שם יש את הביטוי עת והב. מה זה עת והב? אז הגמרא אומרת שזה שני בני אדם. אחד עת ואחד הב. ושני הבני אדם האלו, עת והב, הם היו מצורעים. אז הם היו מחוץ למחנה. מי שהיה בתוך המחנה, אז הוא לא ראה את הנס, הוא רק ראה את ה... הלך במישור. אבל עת ואב הם היו מחוץ למחנה, אז הם ראו מה קרה, הם ראו שבעצם היה פה, נכון, המחנה זה היה עטוף בענן, אז הם היו מחוץ למחנה, אז הם ראו איך שארון הברית בעצם מיישר את הערים. הם ראו את ה... מה שקרה לכל האמוראים, האמורים, ואיך שזה הכל נשפך לתוך הנחל הרנון. והם סיפרו את זה לעם ישראל, ואז ככה אומרת הגמרא, ואז עם ישראל אמר שירה. אמר שירה בעצם דבר שהוא לא ראה. זה מה שכתוב פה. מה זה הוד? הגמרא דנה, מה זה הוד? והיא אומרת שהוד זה כמו מלחמות נחלי ארנון. אז הוא מסביר את זה ככה. הוד מלכות. אז זהו, הוד קשור למלכות. למה קשור למלכות? בגלל ששוב, יש פה מלכותו של הקדוש ברוך הוא, נכון, מלכות שלו, כמו כל מלכות, גם מלכות אנושית. יש בה, בניגוד למנו, מה ההבדל בין מלך לבין ראש ממשלה, בין מלך לבין נשיא, בדיוק כמו ההבדל בין מנצח לבין מנכ"ל. יש אחד שבא לסדר שהכל יהיה מסודר כמו שצריך, אבל הוא לא יודע להעביר את התוכן המיוחד שיש בו. ככה גם ראש ממשלה, הוא יודע, אמור לדעת לסדר מדינה. הוא לא אמור להעביר תוכן איכותי ואצילי. מלך יותר שעניינו להעביר, לעשות סדר, עניינו להביע תוכן אלוקי, תוכן מיוחד, תוכן, כן? הזכרנו את זה, נכון, שמשוער זיין רחייני אמר על קאנט, שהוא בעצם, כאילו, נכון, שהגורל מינה אותו לשקול קקאו וסוכר, הוא שקל את הראש של המלך, הוא אמר שאין, אין, לא צריך ראש של מלך. בגלל שמי שכל עניינו זה פרקטיקה, זה פרגמטיזם כזה, כמו סוכר וקקאו, שאפשר ליהנות מזה, אז שהוא שוקל את הראש של המלך, הוא אומר, טוב, זה מיותר, שמה צריך ראש של מלך. אפשר לשים במקום הזה ראש ממשלה, ראש ממשלה. הכל עניין פה זה לסדר את הדברים, שיהיו מסודרים כמו שצריך. הכל נושא זה הפרקטיקה. שבאופן פרקטי הדברים יתנהלו כמו שצריך. אבל המשורר, הוא לא יכול לסבול דבר כזה, כי הוא בא להביע משהו איכותי וגבוה. אז אם הוא היה שוקל את הראש של המלך, הוא היה שוודאי צריך ראש של מלך. בעיקרון שאני לא בא לסדר את המציאות. אני לא בא לתאר שהמציאות תהיה כמו מנכ״ל שבא לסדר אותה. יש פה איזה תוכן פנימי שצריך לומר אותו. ובעצם חיי החברה והמדינה, כולם באים לבטא את התוכן המיוחד הזה. אז לזה, לכן זה נקרא מלכות. מלכות זה שמי שעומד בראש זה מלך ולא ראש ממשלה. מי שעומד זה כמו מקום שבו מנצח נמצא ולא מנכ״ל. שבו יש מוזיקה ולא מתמטיקה. כן? אז זה נקרא מלכות. אז הוד מלכות, הכוונה היא כאן, זה מה שאופה, אבל בניגוד נגיד למלך, המלכות זה החיי היומיום. בניגוד ליופי, שזה הערה פנימית ושמימית כזאת, המלכות היא החיים האפורים של היומיום. האם אפשר לקחת את היופי המיוחד הזה ולהפוך אותו לחיי היומיום? אז זה נקרא הוד. הוד מלכות זה הכוונה כאן, זה אם אני, זה לקחת את היופי הגבוה והאיכותי הזה ולהוריד אותו לחיי היומיום. עכשיו, זה מאוד קשור למלחמות האלה. מה זה מלחמות? מלחמות זה שיש משהו שכל זה נאבק נגד התורה, נגד גילוי השם בעולם. זה נקרא מלחמות. מה זה מלחמות אמון? מלחמות אמון זה סוג של מלחמה כזאת שאנחנו לא מרגישים שיש פה איזה צבא גדול שבא ותוקף אותנו, אבל בכל זאת יש משהו שתוקף אותנו. אולי בהכבה, בלי שאנחנו נשים לב לזה. זה קשור מאוד לחיים. כל החיים הם לאו דווקא צבאות שבאים ותוקפים. החיים הם, מה שקשה בהם זה היומיום. היומיום, האפור, כל החיים ההמוניים, הארציים, הגשמיים. חיי המדינה, חיי הכלכלה, חיי אנשים סוחרים, עובדים קשה. והכל שוחק, הכל משפיל, הכל מוריד את זה למטה. זה נקרא מלחמות ארנון. מלחמות ארנון זה מלחמות שהן לא, נקרא זה ככה, הירואיות. שזה הירואי, כן, משהו כזה, הירואי כזה. זה משהו, יוצאים לקרב. בקרב יש, אם אנחנו ננצח, זה דבר נפלא. מלחמות ארנון זה מלחמות שלא שמים אליהם לב. מלחמות של שחיקה, של חיים, של כלכלה, של מסחר, של חיים מדיניים. חיים של, שלוקחים הרבה זמן, הם אפורים מאוד, הם נכנסים לפרטים, לפרטי פרטים, וכל החגיגיות נשכחה כבר מזמן. כמו החיים. זה מלחמות ארנון. זה מלחמות שאנחנו לא שמים להם לב. על כל הזמן משהו נלחם בנו. כל זה מה שהוא רוצה להוריד ולהשפיל ולהניח ולהרוס ולקרקע, זה החיים. כל החיים עצמם הם כאלה. כן, יש כזה מין תולעת, כזה ביטוי של הרב, יש תולעת שאוכלת אותנו מבפנים. אפילו לא שמים לב לזה, קנאה, תחרות, תאוות, יצרים. לא שמים לב. זה נראה כאילו הכל בסדר, נראה שאנחנו חיים אלוקיים, חיים, אבל לא, היום יום שוחק. הקנאה, התחרות, השנאה, הכעס, צורך בפרנסה, צורך ב... כל הדברים האלה שוחקים ומשפילים ועושים. זה נקרא מלחמות ארנון. אז מול זה, איך אפשר להילחם מול האפור? איך אפשר להילחם מול השגרה? איך אפשר להילחם מול הקנאה והתחרות? איך אפשר להילחם נגד כל מה שאוכל אותנו מפנים בלי שאנחנו נשים לב לזה? אז זה ההוד. ההוד זה לא שומע פה, ההכרה, עוד מלכות, עוד של המלכות. מה שהופך את זה ממדינה שראש ממשלה עומד בראשה, מה שהופך את זה ממפעל שבו המנכ״ל עומד בראשה, אל מקום של, שוב פעם, של יצירה, של פלא כזה גדול, מה הדבר, איך זה נקרא מלכות? אז זה ההוד. ההוד בעצם הופך את זה למלכות, הופך את זה למקום שבו יש מלך, שבו נגיד מי ששוקל קקאו וסוכר לא יבין מה קורה פה. ושנאמרת פה איזשהו, נאמר פה איזשהו תוכן שהוא הרבה מעבר לדברים המובנים והיומיומיים והאפורים, הרבה מעבר לתחרות ולקינה. זה מה שנאמר פה. יש פה איזה תוכן אלוקי שנאמר פה, יש פה איזה פלא ויופי שנאמר פה. אז מלכות כמובן כאן שככה זה יהיה בפועל, לא רק שככה זה נמצא במקומות העליונים, אלא ככה גם יהיה בפועל. יש פה מלכות, לא רק מלך, אלא מלכות. כל זה הבדל במלך מלכות. המלך זה הראש, זה הלב, זה המהות, ויש פה מלכות. אז הוד המלכות זה התכונה הזאת שבעצם כאילו מיישרת את הסדקים העמוקים האלו. שם יושבים מוקשים, יושבים כאילו, לא נקרא, זה חיידקים ותכונות שבעצם אוכלות אותנו מבפנים ושאנחנו עושים אליהם לב. ההוד זה הגבורה כאילו היומיומית שמיישרת את הדבר הזה, כי מיישרת את ה... הופכת את ה... תעקוב למישור, הופכת את ה... את ה... נקרא את האפור והבנלי והתחרותי והגס, היצרי, לאלוקי. זה נקרא הוד מלכות. המלכות זה המקום שבו המלך נמצא, נכון? שבו אותו יופי נמצא. אם נגיד היופי, אם נגיד המלך זה כמו יופי, אם זה הראש המיוחד, זה הפלא הזה, אז ההוד, והמלכות זה המקום שבו זה מתממש, אז ההוד זה מה שעושה את זה. זה התכונה הזאת שמאפשרת לחיים להיות כאלה. אז זה נקרא הוד מלכות. הוד מלכות יאמר על ההכרה של הרוממות. כל מרומם, כל נפלא, כן, הכל נשגב. כן. יש כל מיני פסוקים, כן, נכון? שמשה אומר, נכון, הגמרא, שתהיה חדקה, הגמרא שיש לה, אחד, היא שואלת, איפה אנחנו לומדים את ברכת המזון? אז הגמרא במסכת ברכות היא שואלת מאיפה אנחנו לומדים את המושג שנקרא ברכת המזון, אז או מזה שצריך לזמן. עכשיו זה גם קשור לאותה שאלה, למה? מכאן שאוכל זה כך חזרנו, זה כמו שעת קרב, זה מלחמה גדולה, זה מוריד את האדם, משפיל את האדם, זה בא מתוך תאוות, מתוך רצון ליהנות, אפילו סתם לאכול, זה ממיך אותו. אז ככה אומר פה שהפילוסופים היוונים, גם הרמב״ם שם יותר, רואים באכילה חרפה לבן אדם. כן, כאילו, מיוחד מסיבה, אוכלים, שותים, מיוחד המסיבות של הרומאים, של היוונים, זה הכל היה הוללות וכן, מלוכלך. אז איפה אנחנו יודעים שצריך לזמן? אז חז"ל לומדים את זה מפסוקים. ביטוי זה, למשל, לומדים את זה משני פסוקים, אחד מתהילים ואחד מדברים. אז הפסוק של תהילים זה גדלו לשם איתי ונורמה שמו יחדיו. כן? זאת אומרת, בדיוק קשור מה שעכשיו דיברנו, שדווקא שלם אוכל, והוא דווקא נעשה שפל בגלל האכילה. אפילו היום יום, שוב, זה חלק מהיום יום, זה חלק מהתאוות והיצרים שלנו. דווקא אז יש יין לרומם את הקדוש ברוך הוא. אני צריך לרומם את התופ... את ה... את ה... לרומם את ה... את ה... את המאורה הזה. אז זה גם, זה גם מה שאומר גם פה, מה שאומר פה גם כן הרב. זאת אומרת, מה שאומר פה הרב לגבי עבוד, ההכרה של הרוממות. שוב, אנחנו נראים פה עכשיו לא על היופי השורשי, אלא איך הופכים את היומיון, ששם יש את כל הנמיכות והשפלות, שם יש את כל התאוות וה... קנאה ותחרות שלנו, איך את זה אנחנו רואים, איך הופכים את זה למלכות, איך הופכים את זה למקום שבו היופי שוכן, שבו היופי מאיר. לכן אומר, הוד המלכות יאמר על ההכרה של הרוממות. זה שאדם מכיר את הרוממות של המציאות, הוא בא לרומם אותה. צריך לעשות את דרך כלל, יש גם כן כלל בעבודת השם של הרב, שכל פעם שאדם נופל, כל פעם שאדם יצא, ואולי דווקא נפילות פרטיות, אלא נפילות, יש נפילות מוחלטות, כן? אכילה זה אחת מהן, כשאדם אוכל, וכשכך האזור מתאר את זה כשעת קרב. אבל לא רק זה, יש עוד נפילות, ללכת לשירותים למשל, זה אחד הדברים הכי משפילים את הבן אדם. יש עוד חיי אישור, זה דבר שמשפיל, יכול להשפיל את הבן אדם. כל מה שבעצם כאילו דומה למה שהחיה עושה, בעצם משפיל את האדם למטה. ודווקא יש עניין לרומם את זה, יש עניין, שוב, זה אותו מוקש, זה אותו עקוב, אותם מוקשים פנימיים שאנחנו עושים להם לב. חיי השגרה של אכילה, של כן, החיים שהגוף צריך להשתחרר מהפסולת שבתוכו, כולל גם אולי חיי אישות, כל הדברים האלה כולם תופעות שמשפילות את הבן אדם. אדם לא שם לב אז בכלל, אדם אפילו לא שם לב שכשהוא אכל, הוא נשא, כאילו נשא יותר בעמי, נשא יותר גס, אנחנו אוכלים, מנים, הולכים. אבל ככה חזרנו, ככה הרב מסביר זה, שבעצם, שאם אדם לא מברך, לא מתקן את הציור הזה, אז לאט לאט זה משפיל אותו. לאט לאט הוא נהפך למשהו גס. יש בגמרא סוגיות ארוכות על השירותים. גם כן, מה פתאום הגמרא מתעסקת בדברים כאלה? וגם כי בלענו את הסיבה שזה כל כך משפיל את הבן אדם במקום הזה. אפילו האדם לא שם לב לזה. לכן יש שם תמיד ציורים, בשירותים ציורים, יש תמיד ציורים פורנוגרפיים. זה מקום שבאופן לא מודע הוא משפיל את האדם למקומות נמוכים ושפילים. אז כל זה צריך להתמודד עם זה. כל זה צריך תמיד לרומם. תמיד אדם צריך לעשות פעולות הפוכות. לכן צריך להגיד דבר תורה בשעת האכילה, לכן צריך זימון, צריך להפוך את ה... כל המאורות שמורידים את הבן אדם צריך דווקא להפוך אותם למאורות גדולים. תמיד במקומות נמוכים, הבעיה היחידה זה שירותים. תמיד זה בעיה גדולה. איך מתמודדים שירותים? אפשר בהמשך פעם צריך ללמוד את זה. זה גם כן קשור הרבה לסוגה של הספרדה. אבל כן, זה סתם, זה חזם מתעסקים בזה. חזם מתעסקים. כך שכל הדברים האלה הם דברים שמשפילים את הבן אדם. הם דברים שעושים את הבן אדם. הם דברים ש... אני קיבלתי איזשהו ספר מתנה, שזה אחד מהזמרים של התקופה שלנו, שמתאר שהוא יושב פה בשירותים, שהוא יושב בשירותים של טבריה. דרך אגב, הוא מתאר את זה גם כן, את השירותים של טבריה. הוא מתאר עד כמה שזה משפיל את הבן אדם והורס לו. הוא מתאר שאף אחד, אף אדם לא יצא מהשירותים של טבריה בלי להיות, בלי להיות פוגוע. כל כך משפיל את הבן אדם, סתם, הוא שורר, הוא לא משורר, הוא זמר. מה? לא, זה לא מספיק. אז הוא סיפר שאחד, מה? לא מספיק. לא, יש עוד דבר אחד, שאסור לחשוב בשירותים דברים של קדושה. לא, יש דבר אחד שכתב שהוא בספר שלו, הוא כותב באוטוביוגרף שלו, הוא כותב שם שהוא... אולי זה משל, אני לא יודע למה הוא מתכוון להגיד, הוא כותב שהוא כותב את השם שלו בשירותים של טבריה. אז הגמרא דנה על זה, מותר לכתוב על זה, מה ההשפעה התרבותית של כזה דבר. בכל מקרה, זה רק דוגמה לחיום יום שמשפילים את הבן אדם. לכן ברכת המזון, לכן אדם כשהוא אוכל צריך לרומם את זה. בסדר, אז בברכת המזון אפשר להגיד באוכל ובברכת המזון, לומדים תורה, חושבים מחשבות גדולות, יש הרבה כוונות באכילה. הבעיה הקשה ביותר זה, גם חיי אישות זה ככה, אפשר לחשוב מחשבות גדולות. אבל הכי קשה זה, בכל מקרה שאני רוצה להגיד דוגמה של, שצריך לרומם את החיים. אדם צריך לעשות מחשבות מרוממות. כשהחיים נראים שפלים ונמוכים, צריך לעשות פעולה הפוכה. לא להיכנע להשפלה הזאת. לפעמים אנחנו לא מודעים לזה. נכון, זה מסכים, יש בזה, שזה יש את כל הברכות, אבל זה לא מספיק. אז זה מדבר פה, כן, זה הנושא פה, זה נקרא הוד מלכות. הוד מלכות זה סוג של תכונה שהיא מרוממת את הבן אדם. זה תכונה בנפש. לכן אמרתי, זה לא מספיק שיצר או ברכת המזון. זה אולי בונה את הדברים, זה אולי משפיע על הדברים, אבל זה תכונה, זה תכונה של הוד, תכונה של, כן, שיופי, הוד זה יופי מעשי, יופי ממשי. אומר פתירות ביטוי פה שמכנת כל מנגד, אף בלא פגישת התנגדות היותר קטנה. זאת אומרת, זה לא שיש פה איזה מלחמה, איזה מאבק, זה מה שקרה פה, לא היה פה שום מלחמה, לא היה פה שום מאבק. אפילו לא היו מודעים לזה שיש את הדבר הזה. זה כמו חיי השגרה, שבעצם נלחמים בנו כל הזמן, אפילו שאת לא עושים לב לזה. להפך, אנחנו אפילו שמחים לזה, כי בבוקר הולכים לעבוד, עושים את זה, עושים את זה. איזה יופי. לא, החיים האלו עושים את הבן אדם, בלי שאדם ישים לב להם. אז אם אנחנו רוצים להפוך את החיים למלכות, אם אנחנו רוצים להפוך את החיים, אז זו תכונת הרוד. היא הופכת את החיים למלכות. יש לה את התכונה הזאת לרומם את החיים. לרומם את החיים, כוונה כאן שאת היומיום, את הדברים המשפילים, השפילים, לקחת אותם ולהפוך אותם לדבר מופלא. זה נקרא לרומם. אז עוד מלכות יאמר על ההכרה של הרוממות, מה שבא לרומם, שמכנת כל מנגד, אף לא פגישת התנגדות היותר קטנה. למה? כי המנגד מקדים להיות מתבטל. זו תכונה כזאת שהיא גורמת למתנגד להתבטל, כי המנגד מקדים להיות מתבטל לפני עוד השפוך הכיסא המלכות. כן? זאת אומרת, כאילו היופי המעשי של אותה מלכות הוא גורם לחיים להיות רוממים. כן? זאת אומרת, לא לברכת המזון, לא ליישר יצר אלא תכונה בנפש, גם כן היא לא שימה אליה לב. זה נכון, זו הופעה, לא יודע, סתם מינים שני קצת גסות, כאילו הופעה צילית שיש פה, שבלי בדיוק כמו שהאויב הזה לא שמים עליו לב, גם התכונה הזאת לא בהכרח שמים עליה לב, אלא בגלל שהיא פשוט, היא שוכנת פה, היא נמצאת פה, היופי הזה נמצא פה, סוף הזה יופי כאילו מעשי, פרקטי יותר, לא יודע, מוחשי יותר, ארצי יותר, אבל שמה שהוא עושה הוא בעצם מיישר את הופך את העקוב למישור, לא זה, אלא מרומם את המציאות, הופך אותה למיוחדת, הופך אותה, שוב, תזכור, זה תכונות, זה אופי, זה לא קשור הנושא פה זה משקה ששותים זה בבוקר, לא קשור בכלל למצוות, אין פה לא מצווה ולא כלום, אלא זו תכונה של איכות, אבל יומיומית, שנמצאת כאילו בפרקטיקה של המציאות, ביומיום של המציאות, לא בשמיים אלא בארץ. ומה שהיא עושה, היא פשוט מסלקת את ה, ביופי שלה היא מסלקת את את האויבים האלו, את השגרתי, כאילו משהו שמסלק את השגרה, תכונה שמסלקת את השגרה, את השגרה היומיומית, את הקנאה, את התאוות. מלחמת נחלי ארנון הייתה בזה מצוינת, שלא פגשה כלל בישראל, כי לא היה פה משהו ששוב פעם התעמת איתנו פנים אל פנים, אלא להפך, מראש זה הסתלק, נכון, מראש ובלדי ידיעתם הוסר הכוח עומד לבלה אותם, כן? בלי שהם שמו לב, זה מאליו נעלם, מכאן שהתכונה הזאת יש לה את הכישרון לסלק, יש לה כישרון לסלק את המוקשים של חיי היומיום, של הפוריות. ממדי ידיעתם הוסר הכוח עומד לבלה עליהם זה עוד הנמשך מאוד שם השם הנקרא לעם קרובו, כן? טוב, זהו, נראה את זה אולי פעם, נמשיך קצת פעם ביים.
אבל יש צרות לעם ישראל.
מה?
יש צרות לעם ישראל.
כן, נכון, אבל השאלה, איך חיים את זה? קראתי לך את זה כבר כמה פעמים. יש גם, יש גם, יש גם קשיים, גם חושך, אבל אני יכול לחיות את זה בעצמות, אני יכול לחיות את זה בשמחה. אני יכול לחיות את החיים באפוריות, אני יכול לחיות את החיים ביופי. לא בא, זה לא בא לסלק שום דבר, אמרנו, זה לא בא להגיד שהכל, זה לא בא להגיד שהכל בסדר, זה בא להגיד שהכל לא בסדר. הכל לא בסדר, שום לא בסדר. הכל נורא והיום, הכל נורא והיום. אבל השאלה היא איך מתמודדים עם זה. האם מתמודדים עם זה מתוך אמונה או מתמודדים עם זה מתוך חוסר אמונה? אז זה הנושא פה, הנושא פה זה איך מתמודדים עם אמונה. זה בעצם הוא מתאר איך, שוב פעם, הנושא פה זה כנסת ישראל, איך היא מתמודדת. יש מקום גמרא שהרב מתאר אותה, שיש גדודי, הביטוי שלו זה גדודי רשע שתוקפים אותה כל הזמן. זאת אומרת, הרב לא בא לתאר, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, הרב לא חי בעולם רציונלי, שבו כאילו כל דבר הוא רציונלי, הטוב הוא רציונלי, הרע הוא רציונלי, את כל אני יכול להסביר. להפך, הרב לא חי בעולם, זה הרב חי בעולם שבו כאילו סתם מילים שלי גסות, הכל מיסטי. זאת אומרת, כתוב בגמרא שאם כאילו שהוא היה מראה לנו את המזיקים, לא היו יכולים לעמוד בהם. אז הרב היה אדם ששח שראה את המזיקים. הוא לא היה, הוא לא אדם שחי באיזה מין עולם אוטופי כזה שהכל בסדר. אבל הוא גם לא חי בעולם שבו הבעיות זה מה שיש בתקשורת, מה שיש ביום יום שלנו. הוא חי בעולם שבו יש רע עמוק. יש רע עמוק, הרב מדבר על עומק הרע, עומק הטוב, יש רע עמוק. הוא לא בא להכחיש שיש רע עמוק. להפך, יש רע עמוק. יש מלחמה עם רע עמוק. השאלה איך מתמודדים עם זה. זה שיש חושך, בסדר, אז יש חושך. הוא לא היה דמות שחיה באיזה מין אוטופיה חולנית כזאת. עם ישראל חי בחיים נכון, קשים, את צודקת. השאלה איך מתמודדים עם זה. זה שיש חיי שגרה, יש חיי שגרה. זה שיש חיים אפורים, יש חיים אפורים. כן, גם השואה. יש גם השואה, רגע, שנייה. אבל גם את, אבל זה, אבל גם את, אבל יש את השואה, נכון. נו, אז מה? אבל השאלה אם יש קדוש ברוך הוא, לא השאלה אם יש שואה. זה שיש רוצחים בעולם, זה אנחנו יודעים, ויש אנסים, אנחנו יודעים. זה לא חוכמה. בשביל זה לא לומדים אמונה. בשביל זה לומדים, בשביל זה אפשר לחיות את חיי היום-יום, בחיים, איך שחיים אותם. הוא בא לתאר פה איך חיים חיים של אמונה. מה זה חיים של אמונה? הוא לא בא להכחיש שום דבר. הוא בא מתאר התמודדות. וזו צורת התמודדות. וצורת התמודדות היא לא צורת התמודדות פשוטה. היא צורת התמודדות מיוחדת של הרב. הרב היה אדם מיוחד. הוא בא לתת פה כלים שמתמודדים עם העולם בהערה גבוהה. לא באים לסלק את הבעיות. להפך, הוא מעצים את הבעיות. הרב היה, הסגנון שהוא סגנון, שונה מכאילו מסופרים קיומיים שמתארים, לא יודע, איזה, מתארים את הרע בתיאורים קשים. הוא לא כזה. הוא רב לא מדבר בסגנון כזה. אבל הוא מתמודד עם התופעות הקיומיות הקשות ביותר שיש. אז זה לא בא להכחיש את זה. זה בא לתאר התמודדות. וההתמודדות של הרב היא לא התמודדות של אנשים מיואשים, או של אנשים עצובים, או של אנשים אפורים. להפך, הוא בא להגיד שבשביל להתמודד עם העולם צריך שמחה וצריך יופי וצריך הוד. רק ככה אפשר להתמודד עם העולם, שרק ככה אפשר להסתכל לרע בעיניים. אנחנו לא מסתכלים על הרע בעיניים כשאנחנו מפחדים מהרע, אנחנו לא מסתכלים על המציאות. אז גם השואה זה לא מפיל אותה אף אחד מהכיסא, נכון? יש רע בעולם ואפשר להסתכל עליו בעיניים. מי שיש לו אמונה לא מפחד, אז מסתכל על זה בעיניים, יודע שיש פה התמודדות עמוקה בין טוב לרע, ובכל זאת יש לו את הכלים להתמודד איתם. יש לו את הכלים, את הכלים, את הכלים. זאת אומרת, הסגנון הזה הוא בא לפרק את הכוח של העוצמה של עם ישראל, מכיוון ואבא בעצם תאר את העוצמה של עם ישראל, לא בא לתאר איזו מין אוטופיה. הוא בא לתאר את העוצמות של כנסת ישראל שמתמודדת עם העולם. כן, איך מתמודדים עם השטן? לא עם היצר, עם השטן. איך מתמודדים עם מפלצות שיש במציאות? בזה הרב עסוק. אבל בשביל זה צריך לדעת איך עושים את זה. צריך לדעת מה עם היכולות שלנו לעם ישראל לשרוד את כל המהלך הזה, גם עם כל הכבוד לשואה, תסלחי, עם כל הכבוד לשואה, עם ישראל היום נמצא בתאריך של התעוררות אמונית מאוד גדולה, חוץ אולי הדתיים שעדיין נמצאים בשאלות, אבל יש בציבור הישראלי התעוררות מאוד גדולה לאמונה, מאוד גדולה לאמונה, מאוד מחפשים את, 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 מאוד מחפשים את, 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 את הקדוש ברוך הוא. יש, יש ספר מאוד יפה שישה בשם אסתר פלד, נקרא, את השם הספר השני שלה, לעשות טוב, אני חושב, זה השם של הספר. שם היא כותב, יותר זה יוצא מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, איך הישראלי לא מרגיש נוח בזה שהכיסא של, של, של המלך ריק. זאת אומרת, יכול להיות שלפני דור הם עשו את זה, לפני שתי דורות הם עשו את זה, היום כבר לא. היום תחושה של אינוחות, תחושה של געגועים לגודל, גאים של גודל. נכון, אז גם השואה היא חלק מהגודל, חלק, יש פה פלא, יש פה השואה היא אחד החלונות והדלתות למעמקים של המציאות. וזה לא רק זה שזה לא מכחיש את הקדוש, אלא שם הקדוש הוא נמצא. כן, במקומות הקשים ביותר, כששם, אמרנו את זה כפעם שעברה, איפה שיש כאב, שם הקדוש הוא נמצא. איפה שאין כאב, הקדוש הוא לא נמצא. היופי נמצא במעמקים של, במעמקים של, של המרירות שתיארנו אותה. שם הוא נמצא. עכשיו, זה לא בא להגיד פסימיזם, זה לא בא להגיד ייאוש, זה בא להגיד אורות, זה בא להגיד יכולות. אבל זה מה שהוא תאר פה, הוא תאר פה את היכולת שכנסת ישראל להתמודד עם המציאות ולא לברוח מנה ולהכחיש אותה ולהתחמק מנה ולחיות באיזה חיים אפורים חסרי משמעות, להפך, לחיות חיים לא לחלן את המציאות אלא לקדש את המציאות, ואז יש לאדם כוחות להתמודד עם המציאות כמו שצריך, לראות אותה טוב, זה רק מה שאנחנו רואים טוב, זה עצמי
אמרתי, אתה תגיע מישהו שלא בא מכוחה בשחר? מה אני אעשה? לא יודעת למה אני הייתי כל כך רעיפה, אני הולכת לא יודעת מה לעשות. אני במצוקה. אני רק אשאר רק בלילה, עכשיו איך אני אעשה את זה?
מה?
מחר בשמונה וחצי אני חלה על הרצאה למי שכתיב לא הכנתי אותה.
למי?
איך
הגיעו אליי?
ויש לי אוכל שבת, ואני צריכה בשל הישיבה. הייתי בטוחה שאני משלת היום, אבל מה, בבוקר לא הייתה חצי כתבי לזה כל הילדים. בצהריים, לא גם יעבור לך אצלי, בצהריים...
כן,
זה בעצם. תודה לי.
זה אבא שלא
יפה. אה, בגלל זה לא בא מוכן.
משחק
פרסק, אבל אני אומרת
את השמישה.
כן.
זה היה שעה מסובה. כן. זה היה חמוד,
אני רוצה לצרף את צהי למשפחה. אני חוזרת לעבוד עכשיו. אני חייבת את זה לסגרת, אז אני רוצה לעשות עוד יום
כאילו.
אני רוצה לעשות עוד יום
כאילו.
זהו. אני לא יודעת בדיוק מה העניינים, אבל אני חושבת על זה. זה מדובר כבר מעט מאוד שאני אעשה.
בקטע
אין תקן. בעיקרון, המשמעות ההתנדות שלי זה... אני רוצה לעשות את השיח הוואי שלי כאילו. יעקב אומר לחנה, אני אוהבת צהלים, אני מזון.
אם אני מכירה כל יום שישי, אני נהיה לי שבת. זה פשוט לא יפה, אז מה זה שווה?
אני בשבת
הראשונה, אני חושבת שאתה מסתכל ככה. אז מה זה שווה? שקעתי את כוח לילה שבת, בשבת אני לא נמצאת, כאילו.
אני יש לי בעיה הפוכה, אם את מרגישה שיום שישי הוא לא הסטרס של החיים?
זה
כל
כך בזבוז זמן.
למה?
אני אהבת את
זה,
אבל אני
ככה
רוצה לעבוד. קיצור, אם את מסכימה, אז מכן זו... אפשר לנסות, לדעתי, אז כבר לא ישנה כבר בבוקר. והיא באמת, היא הייתה ממש טובה לשחקת על הרבה ולא אוהבים
אותה.
אצלי בבית היא ממש...
אז אני לא
חייבת
לבוא, אני חושבת שאני משחקת על.
כאילו...
חייה
לנשים, בכל מיני דברים.
מה היא אמרה לך?
חייה
לנשים, אני חושבת שאני
משחקת על.
וואי, כזאת סמכותית, נועה, זה פשוט קטעים
אצלי,
היא סמכותית ברמות, כאילו, אתה
תקשיב את
החול, כאילו, אתה תעשה את זה, ואתה
תעשה את זה. אמרתי, מה, תקריא לי כזה, לא? אני כזה, יש כאילו
משהו אחר. משהו בעיקר. כאילו, מה שתהיה, יש לי אותה, אנחנו לא יכולים לדעות, כאילו. אני מפעילה
את המסתכלת להיות.
כן. אבל אני גדולה, אז אני אעשה.
זה נושא היה שקשב טוב, ועכשיו זה דובר משחק אני מנהלת. שמואלי לא
משחק.
כן,
זה מגיע, אני
אשם.
חבדניק?
אז אחרי הרבה, זה היה שבוע, 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 זה היה שב
גם לי ממש כבד, אני מחזיק את הבטן שלי.
רגע, מה רצת ספיר שלך
שם? זה אחלה. זה נדע
אז יש מי...
וואי, איזה חדים, אני חושבת.
וואי.